שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת תולדות תשפ"א, וזה אכילונו בעזרת השם. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. אז מה עושים? וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. למה? הוא חשב לעשות כמו שאבא שלו עשה. זאת אומרת שילך למצרים, אבל מיד אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה לא יכול ללכת למצרים, כי אתה עולה תמימה. וזה מה שכתוב בתורה, מיד, וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרים השכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. בסדר גמור. אז יצחק הולך לגרר, ושם בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר, אחותי היא, כי ירא לאמור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. זאת אומרת, אותו הבעיה מה שהוא ראה אצל אבא שלו, שאבא שלו בא למצרים עם שרה, ואז הוא אמר אחותי, כי הוא פחד שהם ירצו לקחת את שרה, וכדי שהיא לא תהיה אשת איש, הם יהרגו אותו. אותו הדבר פחד יצחק, ולכן הוא אמר אחותי היא. אלא שכאן יש דבר שאני לא יודע עדיין תשובה עליו. אברהם אבינו היה מבוגר משרה בעשר שנים בסך הכל. אז מגיעים שני אנשים, הוא מבוגר ממנה בעשר שנים, והוא אומר זה אחותי. נו, אפשר לסבול, אפשר להבין, אפשר לקבל. יצחק היה מבוגר מרבקה ב-37 שנה. אתם ראיתם פעם אדם אח ואחות שיש ביניהם הפרש 37 שנה? הוא המבוגר ממנה ב-37 שנה. לא רק זה, הם באים עם שני ילדים והם גרים באותו בית. אז הוא אמר אחותי והם קיבלו את זה. אני לא יודע איך הם קיבלו את זה, אבל מה פתאום הוא חשב שיקבלו את זה? הרי הרבה יותר הגיוני היה אם הוא היה אומר זה הבת שלי, זה הבת שלי, התגרשה, התאלמנה, זה הנכדים שלי. להגיד אחותי, למה הוא חשב שמישהו יקבל את זה? גם שני ילדים, גם מפרש של 37 שנה ביניהם. אני לא יודע מספיק תשובה על זה. אדרבה, אם יש מישהו מהמאזינים שיודע תשובה, אני אשמח לשמוע את מה שהוא יודע. בכל אופן, אז אחר כך קרה שאבימלך קורא לו ואומר, מה עשית לי? אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבאת עלינו אשם. למה לא אמרת? עכשיו, אומר לו, ויצב אבימלך את כל העם לאמור, הנוגע באיש הזה הוא באשתו, מות יומת, בסדר, אתה יכול לגור פה, הכל בסדר. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. אז רש"י מסביר, שיצחק אבינו זרע בארץ ההיא, אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה, כי הרי זה גרר, זה לא ממש ארץ ישראל, ועוד שזה היה בשנה, היא אומר רש"י, אף על פי שאינה כתקנה שהייתה שנת רעבון. בארץ ההיא בשנה ההיא, אומר רש"י, ששניהם למה? לומר שהארץ קשה והשנה קשה. ובכל זאת, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, אומר רש"י, לומר שעמדו כמה ראויה לעשות. קודם חשבנו כמה יצא לך פה, אמרו יהיה טון חיטה. בסוף יצא פי מאה טון חיטה. יפה מאוד. עכשיו, אז ויברכהו השם. כל זה רש"י, ואנחנו מבינים את זה. אבל בא פרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול זה רבי אליעזר בן הורקנוס, רבו של רבי עקיבא. אז יש מדרש שנקרא פרקי דרבי אליעזר, והוא כותב כך בפרק 33, מי שרוצה לראות בפנים. רבי אליעזר אומר, וכי יצחק זרע דגן חס ושלום? וכי יצחק זרע דגן חס ושלום? החס ושלום לא ברור כל כך למה חס ושלום. אבל התמיהה היא ברורה. הלא אבותינו מעולם היו רואי צון. אברהם היה רואה בקר. יעקב היה רואה צון. הילדים שלו כשבאים למצרים בפרשת ויגש, קורא להם פרעו ושואל אותם, מה אתם יודעים לעשות? אז הם אומרים לו, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה, גם אנחנו, גם אבותינו. זאת אומרת, אנחנו מעולם לא עסקנו בחקלאות, אנחנו עוסקים במראה. רועי צון היו עבדיך, גם מנעורינו עד עתה, וגם אנחנו, גם אבותינו. כך הם אמרו לפרעו. כך אמר להם יוסף להגיד לפרעו, וכך הם אמרו באמת לפרעו. אז השאלה, איך אתה פתאום רואה שיצחק זורע, ממתי יצחק נהיה החקלאי? אומר רבי אליעזר, אלא מה שכתוב ויזרע יצחק בשנה ההיא, לקח את כל מעשר ממונו וזרע צדקה לעניים, כמה דעת אמר, זרעו לכם לצדקה. המילה זריעה הולכת לגבי צדקה. שהרי כך כתוב בפסוק, זרעו לכם לצדקה, זה פסוק ב-13 בספר הושע. ויצחק בשנה הזאת נתן את כל מעשר ממונו וזרע צדקה לעניים, וכל דבר שאיסר הביא לו הקדוש ברוך הוא 100 שערים של ממון וברכו. לכך נאמר, ויברכהו השם. הווה אומר, מה שיצחק אבינו זרע, הוא זרע לצדקה, וממש כתוב, ויברכהו השם, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא שילם לו פי 100 ממה שהוא השקיע בצדקה. זה העסקה הטובה הזאת שיצחק עשה בשנה ההיא. 100 שערים הקדוש ברוך הוא נתן לו פי 100 ממה שהוא השקיע בצדקה. עכשיו, למדנו מפה דבר נפלא. אדם נותן צדקה, זה נקרא שהוא זורע. הקדוש ברוך הוא לוקח את הכסף הזה, זורע צדקות ומצמיח ישועות. יצחק זכה לראות ברכה בממון שלו. לא חייב שהקדוש ברוך הוא ישלם דווקא בכסף. יכול הקדוש ברוך הוא לשלם לבן אדם בנחת, בשלום בית, בבריאות, ובכל מיני דברים, אתה לא יכול לדעת. אבל על כל פנים, הנתינה של הצדקה נקראת זריעה, והזריעה הזאת זורע צדקות, מצמיח ישועות. ממשיך פרקי דרבי אליעזר ואומר, רבי שמעון אומר, כלומר זה רבי שמעון בר יוחאי, מכוח צדקה המתים עתידים לחיות. ומניין אנו למדים? מאליהו התשבי, שהיה הולך מהר אל הר וממערה אל מערה, הלך לו לצרפת. עכשיו זה לא צרפת באירופה, זה צרפת הצרפית שהוא הלך אליה, וקיבלתו אישה אלמנה בכבוד גדול, אמו של יונה הנביא הייתה. ומפיתה ומשמנה היו אוכלים ושותים, הוא והיא ובנה, שנאמר ותאכל הוא והיא. ואחר כך מה קרה? הבן של האישה הזאת מת. ומה אליהו עשה? ועמד אליהו והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, לא די לי כל הרעות שעברו עליי ועל ראשי, אלא אף האישה הזאת שאני יודע שמתוך צרת בנה דיברה עליי, עכשיו ילמדו הדורות שיש תחיית המתים, השבת נפש הילד, ונעתר לו, שנאמר וישמע השם בקול אליהו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, למדנו שבזכות הצדקה היה גם תחיית המתים. ונוסיף עוד, אנחנו הרי יודעים שיהיה תחיית המתים, וכתוב בפסוק, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו. מה זה ואיש משענתו בידו? אומרים חז"ל, האנשים במשך החיים, הם נתנו צדקה לתלמידי חכמים. ואיך זה נקרא לתת צדקה לתלמידי חכמים? זה נקרא להיות לו למשענת. ואז כשיגיע הזמן להחיות את המתים, הצדיקים יקומו, וכל צדיק יקים את אלה שהיו משענת לו בחייו. כך אומרת הגמרא במסכת פסחים דף סמכת עמוד א', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, עתידים צדיקים שיחיו מתים, שנאמר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. הלמדת שהצדיקים עתידים להחיות את מי? את מי שהיה להם למשענת. כל צדיק וצדיק יקים את אלה שהיו לא למשענת. אז אם ככה, למדנו שהצדקה קודם כל מביאה ברכה גדולה לבן אדם. נדמה לבן אדם שהוא נותן, והאמת היא שהוא מקבל. כי הנה יצחק קיבל פי מאה ממה שהוא זרע. לא רק זה, זרע לצדקה. לא רק זה, אלא שעל ידי הצדקה יש אפילו תחיית המתים. וכל אחד מהצדיקים יקים את אלה שהיו לו למשענת. אבל יש עוד דבר. הגמרא הרי אומרת, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? מה ההיגיון שהשם אומר, אני רוצה שלעני הזה יהיה כסף, אז מה הוא עושה? הוא נותן לרובן שייתן לשימון. אם השם רוצה שלשימון יהיה כסף, שייתן לו בידיים שלו, למה להעביר את זה דרך מתווכים? ענה לו רבי עקיבא, כדי שאנחנו ננצל על ידיהם מדינה של גיהנום. אם למדנו עם ככה עוד מעלה של הצדקה. כאשר אדם נותן צדקה, על ידי זה הוא זוכה להינצל מדינה של גיהנום. עכשיו, ודאי שאין פרוטקציות בעולם הבא, שם זה עולם האמת. אין מצווה מחבה עבירה, ואין עבירה מחבה מצווה, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. אבל יש דברים שהצדקה יכולה לעזור אפילו בעולם האמת. יש דברים שהצדקה פותחת דלתות מסוימות בעולם האמת. ועל ידיהם, על ידי הצדקה, אנחנו ניצלים מדינה של גיהנום. לכן, ועזרע יצחק, אומר רבי אליעזר, ועזרע יצחק בשנה ההיא, ועזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. הוא נתן צדקה, והברכה באה אליו ברווח גדול מאוד. עד כאן נושא אחד. עכשיו נעבור לנושא השני. אומרת התורה בפרק כ"ז, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. למה? למה הוא לא ראה? אז יש לנו ברש"י שלושה פירושים, תכף נגיד אותם. אבל לפני כן נגיד שני פירושים נוספים, שלושה פירושים נוספים. בגמרא כתוב, למה ותכהנה עיניו מראות? בגלל שהוא ראה את עשיו הרשע. והדבר הזה, אסור להביט בפניו של רשע, והדבר הזה גרם לו שתכהנה עיניו. האשכנזים בתשעה באב, בקינה למדלת שאומרים בתשעה באב, יש עוד סיבה. ושם כתוב כך, ראה עירום ועריה ונאנח, ולעקודו סוד זה פענח. מסביר המפרש בקינות עם פירוש קול ברמה, הוא אומר, אברהם ראה את בניו שילכו בגלות ערומים וחשופים, ונאנח. ולבנו יצחק הנעקד על גבי המזבח, סוד הגלות גילה בשעת הקידתו. עוד פעם, ראה עירום ועריה ונאנח, ולעקודו סוד זה פענח. כלומר, כשיצחק היה על גבי המזבח, אבא שלו, אברהם אבינו, גילה לו את מה שיהיה בגלות, איך שבני ישראל ילכו ערומים וחשופים. ממשיך הפיוט, עששה מכעס עינו ולא נח, מראות גזעו טוב זנח. מסביר המפרש, כהו עיניו מרוב הצער והבכי על החורבן, ולא הייתה לו מנוחה על כך שראה זרעו אשר הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, אז אבם. אם כן, למדנו ביור חדש, למה יצחק נהיה עיוור? מרוב הבכי על החורבן, מזה הוא נהיה עיוור. פירוש נוסף, המלבים בארץ חמדה אומר, כתוב, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. למה לא כתוב, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מלאכול או מלהריח? התשובה היא, כי בעיניים רואים, לא מריחים ולא אוכלים. אז אם ככה, המילה מראות מיותרת. כי זקן יצחק ותכהנה עיניו. ברור שאם כהו עיניו זה מראות, אלא ממה? זה כמו שאנשים אומרים, אני יורד למטה. נו, בטח שאתה יורד, אם אתה יורד, אז זה למטה. אין דבר כזה, אני יורד למעלה. למה המילה מראות? כך שואל המלבים. עונה המלבים, על דרך הרמז, ירמוז למה שאמרו, שעל ידי שהציץ יצחק בשכינה בשעת העקידה, נתחייב מיתה. למה? כי הרי התורה אומרת, כי לא יראני האדם וחי. ונתלה לו, כלומר, הקדוש ברוך הוא העריך לו את העניין הזה עד זקנתו, שאז כהו עיניו וסומה חשוב כמת. לכן נאמר, ותכהנה עיניו. אבל למה הם כהו? התשובה היא מראות. בגלל שהוא הציץ בשכינה ולא יראני האדם וחי, לכן עיניו כהו, וזה הכוונה מראות. כך אומר המלבין. עכשיו נחזור לרשי. רשי אומר שלוש סיבות. דבר ראשון, בעשנן של אילו. כלומר, לפני כן כתוב שעשיו היה בן 40 שנה, אז הוא לקח את לאישה את יהודית בת בעירי החיתי, ואת בוסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אז זאת אומרת, שהיו שם הנשים האלה של עשיו, היו מקטירות לעבודה זרה, ומהעשן של זה יצחק נהיה עיוור. ממתי מהעשן נהיים עיוורים? ואם זה כל כך נורא העשן, אז למה רבקה לא הייתה, לא קרה לה משהו על זה? צריך כנראה לומר שמהצער שהיה לו מעשיו, מזה קרה לו העיוורון. לא מהעשן. לכאורה, לא יודע. אולי כך ואולי באמת כפשוטו העשן. דבר אחר אומר רשי, כדי שיטול יעקב את הברכות. זאת אומרת, אם יצחק היה רואה, והוא רוצה לתת את הברכות לעשיו, למה? זה כבר נושא אחר, אבל הוא רוצה לתת את הברכות לעשיו. אם הוא היה רואה, לא היה כל המהלך הזה שעשתה פה רבקה, שיעקב יקבל את הברכות, לא היה מצליח. אבל עכשיו, שהוא היה עיוור, אז אפשר היה לסדר את כל העניין, וכך יעקב קיבל את הברכות, אז זה הסיבה השנייה. הסיבה שלישית אומר רשי, דבר אחר, כשנעקד על גבי המזבח, והיה אביו רוצה לשוחתו, באותה שעה נפתחו השמיים, וראו מלאכי השרת, והיו בוכים. וירדו דמעותיהם, ונפלו על עיניו, לפיכך כהו עיניו. כך אומר רשי. לפני שנה בערך, נפטרה בבני ברק בחורה צעירה, ביתו של הרב אריה דינר, הרב של בית הכנסת דברי שיר. כשהיא נולדה, היא נולדה עם תאומה, אבל היא נולדה חצי קילו. התאומה שלה נולדה יותר גדולה ונפטרה מיד. היא חייתה 28 שנה, אני חושב, והיא הייתה, לא דיברה, לא יכלה לאכול, לא יכלה לבלוע, נחה ב-100% בכל כיוון אפשרי, ואפילו לא ידעו אף פעם אם באמת היא יודעת מה שנעשה סביבה. כי לא היה שום קשר איתה. לאכול, היו צריכים לתת לה לאכול מרק, ולהכניס לה את זה לתוך הפה, וחצי היה נשפח החוצה. זה היה ממש בריאה שנולדה רק כדי לסבול. רב חיים קניאבסקי אמר לו פעם לרב אריה דינר, תדע לך שהילדה הזאת זה המזוזה המהודרת של הבית שלך. לפני שנה היא נפטרה. הרב אריה דינר, הלכתי לנחם שם, אז הוא סיפר שבאמת לא היה איתה שום קשר. הקשר היחיד שהיה איתה, זה היה שכשהוא ישב ללמוד, אז היא הייתה עושה, ועד שהוא לקח אותה לשבת לידו, כשהוא לומד, אז היא נרגעה. זה הדבר היחיד שהיה קשר. חוץ מזה, לא היה שום דבר. טוב, אז היה הרבה הרבה סבל לכל המשפחה, וגם לילדה, ואתה יודע, אתה מסתכל את הדברים האלה, ולפעמים בן אדם יכול לחשוב, ריבונו של עולם, מה בדיוק אתה רוצה ממני? למה, מה, מה קרה? אז סיפר הרב אריה דינר, שישב בשבעה, בא מישהו לנחם, וסיפר שהיה בצרפת יהודי ש... החליט לזכות את הרבים, אז הוא הלך וחפר אצלו בבית מקווה, כן, זה לא היה בפריז ששם הכל צפוף, במקום אחר שיותר מרווח, הלך ועשה אצלו בבית, חפר, עשה מקווה, לזכות את הרבים. קרה אסון, וילד שלו בן שנה טבע בתוך המקווה הזה. עכשיו אנשים מיד התחילו להגיד, אתה פושע, אתה רוצח, אלה שכבר היו יותר עדינים דיברו על זה ש... דבר שנכשל בו אותו צדיק לא ייקשל בו זרעו, דבר שנצטער בו אותו צדיק לא ייקשל בו זרעו. סליחה. וכהנה וכהנה. בכל אופן, היהודי לקח את התינוק לקבור אותו בארץ, והלוויה הייתה בתמיר, בבית הלוויות שם, איך זה נקרא שם? לא תמיר. בית הלוויות בשמגר. סיפר יהודי שהיה בלוויה, האבא נעמד לדבר, הוא אמר שעכשיו במטוס בדרך לארץ הוא נרדם, והוא רואה בחלום את הבן שלו, והבן אומר לו, אבא. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? מה קרה? למה? אומר לו התינוק, אבא, תודה רבה לך. מה הפירוש תודה רבה? על מה? אז הוא אומר לו, אני כבר... הייתי פה פעם בעולם הזה, לפני 700 שנה. בזמן מסעי הצלב, הייתי אחד מבעלי התוספות, ורצחו אותו, הגויים רצחו אותו במסעי הצלב. ואז, הלכה אומרת, שכל יהודי שנפטר, רוחצים אותו יפה, טובלים אותו במקווה, אחר כך מלבישים אותו בתחריכים, וכך קוברים אותו. אבל, מי שנהרג על ידי גויים, קוברים אותו כמו שהוא, עם הנעליים, עם הבגדים, לא נוגעים בו. הסיבה, להעלות אף וחיימה. כיוון שהוא בגלגול הקודם נהרג במסעי הצלב, קברו אותו בלי טהרה. הוא אומר, 700 שנה בעולמות העליונים, הוא עלה מדרגה לדרגה, מעולם לעולם יותר גבוה, עכשיו הגיע זמנו לעלות לעוד עולם יותר גבוה, אבל לשם אי אפשר היה להיכנס בלי טהרה. הוא אומר, אז באתי בגלגול, נולדתי אצלך, ואני זה שהכנסתי לך לראש את הרעיון לעשות מקווה, ועכשיו כבר הייתה לי הטהרה, והגעתי למקום שלי. תודה רבה לך, אבא. כמובן, שכשבן אדם שומע את זה, זה לגמרי סיפור אחר, נכון? עכשיו פתאום זה כבר לא נשמע כל כך נורא, ההפך. זכיתי, אחד מבעלי התוספות, אצלי, טהרה, עניינים, כבר זה נראה אחרת לגמרי. כלומר, כשאתה יודע מה יש מאחורי הקלעים, זה סיפור שנראה לגמרי שונה מהסיפור שאנחנו רואים פה בעולם הזה, בלי לדעת מה שנעשה מאחורי הקלעים. ישב שם בן אדם אחר, וסיפר עוד סיפור. כולנו יודעים, הסיפור מתחיל עם זה שאחד מהתלמידים של הגאון מווילנה נולד לו תינוק, ואחרי איזה חודש נפטר. והיה צער גדול. אז בא הגאון מווילנה לנחם. עכשיו, בזמן הגאון מווילנה, כולנו יודעים, היה את הגרף פוטוצקי שהתגייר. הגרף פוטוצקי היה לו 99% בפולניה. עשיר גדול מאוד. תמיד אמרו שלמה הוא לא קונה עוד אחת, כי הוא רוצה שאנשים יגידו שיש לו 99. אם הוא יקנה עוד אחת, זה יהיה 100, זה יהיה רק מילה אחת, אז הוא לא קונה עוד אחת. בכל אופן, השיר הגדול הזה, הגרף פוטוצקי, שלח את הבן שלו ללמוד בברלין השכלה, ושם איכשהו הוא הכיר את היהדות והתגייר, אבל היה אסור לפי החוק הפולני, היה אסור להתגייר, אז הוא התחבא. ככה הוא הגיע לליטה, כנראה שהוא הכיר את הגאון מבילנה, ואז היה איזה עסק לא נעים, ומישהו הלשין עליו לשלטונות, ובאו ותפסו אותו וניסו להכריח אותו לחזור לנצרות, עינו אותו, ממש הפכו את דמו, אבל הוא לא רצה. אמא שלו באה, התחננה לפניו, הוא לא רצה, גזרו את דינו לשרוף אותו למוות, זאת אומרת לשרוף אותו חי, בתור כפרה על זה שהוא עזב את הנצרות. הגזר הדין התבצע ביום חג השבועות, ביום השני של חג השבועות, זאת אומרת זין בסיוון, אם אני לא טועה, שנת תף קוף פי, משהו כזה. אז הגאון, ככה מספרים שהגאון מבילנה שלח לו, אם אתה רוצה אני יכול עם שמות קדושים להוציא אותך מהכלא, אבל הוא אמר שהוא לא רוצה, הוא רוצה לקדש את השם. עדיין הייתה לו שאלה, כשיוליכו אותו לשריפה, האם ללכת מהר או ללכת לאט. כי מצד אחד ללכת מהר כדי לקדש את השם, מצד שני ללכת לאט כי אפשר לחיות עוד כמה דקות. הסיפור מספר שכשהוליכו אותו, התהלוכה עברה מתחת לבית של הגאון מוילנה. הגאון מוילנה פתח את החלון וצעק לו, רב אברום, שנל, שנל, כלומר מהר, מהר. בסדר. שרפו אותו בחג השבועות, זין בסיוון. גם כן עוד דבר, את האפר שלו הצליחו לקחת וקברו אותו בבית הקברות של וילנה, לא רחוק ממנו נקבר הגאון מוילנה. זהו, עד כאן הקפה ראשונה. בא הגאון מוילנה לנחם את התלמיד שלו, והוא אומר לו, תשמע, אברהם אבינו עליו השלום עבד את השם בצורה המקסימלית האפשרית, אבל הוא התחיל את כל העבודה שלו בגיל 3. עד גיל 3 הוא לא הכיר את בוראו. אברהם בן אברהם, הגר צדק, הגרף פוטוצקי, הוא היה גר צדק 3 שנים. והוא תיקן את ה3 שנים האלה של אברהם אבינו, שהיה חסר לעבודת השם של אברהם אבינו. אבל עדיין התיקון לא הושלם, מפני שהגרף פוטוצקי לא נולד יהודי. לא הייתה הורתו בקדושה ולידתו בקדושה. הבן שלך בא לתקן את הסוף של התיקון של אברהם אבינו. הורתו בקדושה, לידתו בקדושה, תיקן את זה ונפטר. נו, אדם שומע דבר כזה, כבר אין לו שאלות ואין לו אבלות, תקל את אברהם אבינו. מה שייך יותר מזה? אז זה כבר נראה אחרת לגמרי. אמר הרב דינר, רש"י אומר פה שיצחק נהיה עיוור מפני שכשהיה נעקד על גבי המזבח, באותה שעה נפתחו השמיים וראו מלאכי השרת והיו בוכים. וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו. שאל הרב אריה דינר, אבל למה צריך לפתוח את השמיים? למה מלאכים לא רואים דרך העננים? מלאכים לא רואים דרך קירות? יש להם עיניים בשרניות כמו שלנו? לא, זה מלאכים. אז עם כל העניין בסדר, אבל למה צריך שיפתחו השמיים? התשובה היא, כשאתה נמצא בשמיים ואתה רואה מה שנעשה מאחורי הקלעים, כשאתה נמצא בשמיים ואתה רואה איזה תיקונים אדירים ואיזה תועליות עצומות יוצא לכל עם ישראל מהעקידה הזאת, אתה לא תבכה. מה פתאום לבכות? כשיודעים מה באמת קורה, זה רק שמחה. כדי שהמלאכים יבכו, היה צריך לפתוח את השמיים. וכשפותחים את השמיים, ואז אתה רואה מה שנעשה בארץ, בארץ באמת לא מבינים מה קורה, ובוכים באמת. בלי לפתוח את השמיים לא היה שייך שהם יבכו. נפלא מאוד, נפלא מאוד. ובזה יוסבר דבר נוסף. כתוב שבעולם הזה אנחנו מברכים על בשורות טובות, הטוב והמיטיב, ועל בשורות רעות, רחמנא ליצלן, מברכים דיין האמת. אבל, אומרת הגמרא במסכת ברכות, לעתיד לבוא, יהיה רק הטוב והמיטיב. שואל על זה, הצלח, הנודע ביהודה, שואל על זה, נו בטח. כי בעולם הבא לא יהיה בכלל, אחרי ביאת המשיח, לא יהיה דברים רעים. אז בוודאי שנברך רק הטוב והמיטיב. והוא עונה, לא, לא הבנת. אנחנו עכשיו על בשורות רעות מברכים דיין האמת, ועל בשורות טובות מברכים הטוב והמיטיב. כשיבוא המשיח, כשיהיה כבר הכל גלוי וידוע, אז גם על מה שבירכנו דיין האמת, נתחיל לברך הטוב והמיטיב. נחזור בנו, כי נבין מה שנעשה באמת. כי נבין שמה שראינו בתור צרה כל כך גדולה, באמת זה היה רחמים גדולים. על זה אמר לי פעם, זכר צדיק לברכה, רבי יוחנן דוד סלומון. אנחנו אומרים בקדיש, לאילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן באלמה. כלומר, יותר מכל הנחמות שאומרים בעולם הזה. מה הפשט? אמר לי רבי יוחנן דוד, כשאדם, רחמנא ליצלן, קרה לו אסון, באים חברים שלו, רוצים לנחם אותו, מה אומרים? תראה, יש דברים יותר גרועים, או תראה, מחר תזרח השמש, הכל טוב ויפה, אבל החיסרון שקרה לבן אדם הוא חיסרון. אם חס חילה נפטר לו אחד מהקרובים, או דברים כאלה, זה אתה יכול להגיד, נכון, מחר גם תזרח השמש, או נפטר בן, אז השם ייתן לך עוד בנים, הכל טוב, בסדר. אבל מה שהיה היה, אתה לא יכול. הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו לאילה מכל הנחמות שאומרים בעולם הזה. כי כשהקדוש ברוך הוא יפתח את השמיים ויראה את כל החשבונות ואת כל מה שנעשה מאחורי הקלעים, אז זה יהיה נחמה אמיתית, לא תשלום לחיסרון, אלא יבינו שזה באמת היה טוב. מה שהיום בעולם הזה אנחנו לא מבינים. מלאכי השרת, אם הם היו בשמיים, לא היו בוכים. אבל שנפתחו השמיים, והם ראו מה שקורה כאן בעולם הזה, כשלא רואים ולא מבינים, אז באמת הם בכו. נוסיף עוד מילה בעניין הזה, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. ויאמר הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ועתה, סנה כלך תלייך וקשתך, וצא השדה וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. בדרך של דרוש אפשר לומר כך. אנחנו הרי לומדים במשנה, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא על ידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. המפרשים מדברים על זה, שמאין באת ולאן אתה הולך, זה לא דברים שגורמים לך הרבה שמחה בחיים. המאין באת זה כזה השפלה, כזה מין הרגשה לא נוחה. ולאן אתה הולך? למקום אפר עם מוות עולה, גם כן לא כל כך משמח. אבל אם אתה זוכר לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זה דבר שגורם לך שמחה. מה, אני אראה זכל לעמוד לפני השם? אז זה דבר שגורם שמחה. עוד דבר, כשאתה אומר, אני, לאן אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה? בסדר. אז זאת אומרת שהזמן עומד להיגמר. אני חי על זמן שאול. כל יום שעובר, אני מתקרב ליום המיטה. נו, אני מבין, כן. אבל מה זה אומר? יכול אדם לומר, כן, הולכים למות? אז בוא נספיק. מה נספיק? תשמע, עוד לא הייתי אף פעם בטיול בפיליפינים. בוא ניסע לפיליפינים. במסעדה הזאת עוד לא הייתי, אכול ושתו כי מחר נמות. אתה שומע? יכול אדם לומר, כן, אני הרי הולך למות, אז בוא נספיק. השאלה, מה להספיק? יצחק אבינו, כשרצה לחזק את עצמו, אף פעם לא נזקק להגיע להסתכל ביום המוות. תמיד יספיק לו זה שלפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. מה ראות? הסתכל בשלושה דברים. והוא קורא לעשיו, הוא אומר לו, אתה יודע, אני כבר זקנתי. אני בן 123, ומעולם לא ידעתי יום מותי, לא הייתי זקוק אף פעם להסתכל על הלאן אתה הולך. כי אני תמיד ראיתי את הלפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, אני תמיד ראיתי את השכינה הקדושה. אני תמיד ראיתי את הקדוש ברוך הוא. אבל אתה, אני יודע שאתה משתמש ביום המיטה וגם לא תמיד כראוי. אתה הרי מסוגל להגיד, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? אתה הולך למות אז למה זה לי בכורה? בוא, אני רוצה לברך אותך, אבל כדי לברך אותך, אני צריך שתצוד אותי. תצוד אותי. איך? סנה כאליך, תפוס את עצמך בידיים. תליך וקשתך. מה זה תליך וקשתך? תפוס תפילה טובה. צלותי ובאותי, חרבי וקשתי. סנה כאליך, תפוס את עצמך בידיים. תליך וקשתך. ויצא השדה, לך תתפלל תפילה טובה, ועל ידי זה תצוד אותי כדי שאני אוכל לברך אותך לפני מותי. כדי שאני אוכל לברך אותך לפני מותי, אני רוצה לברך אותך. קח את עצמך בידיים, תן תפילה טובה, תליך וקשתך, צלותי ובאותי. ועל ידי זה צוד עלי, תצוד אותי על ידי זה. כדי שבעבור תברכך נפשי בטרם אמות. בסדר, אנחנו נסתפק בזה להיום. יהי רצון שנזכה לעבוד את השם בשמחה, מתוך הרחבת הדעת ומתוך בריאות, וישם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ברחמים גדולים, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.